טוב, בואו נתחיל קצת פרק ת', נתבונן ביחד איזשהו לימוד משותף. אומר שלמה, חוכמות בנתה ואיתה, חצבה עמודי השבעה, תורכה תרחה, מסכה ינה, אף ערכה שולחנה. שלחן ערותיה תקרה על גפי מרומי קרת. מפתי יסור הנה חסר לב אמרה לו, לכו לחמו ולחמי ושתו ביין מסכתי. עזבו פתאים וחיו וישרו בדרך בינה. יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. אל תוכיח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך. תן לחכם יחכם עוד, הודה לצדיק ויוסף לקח. בעצם יש פה התבוננות על החוכמה, כשההתבוננות הראשונית היא על החוכמה שבונה בעיתה. זאת אומרת, באופן פשוט, מי שבונה בית זה לא תכונה. מי בונה בית? בונה
אדם.
אדם, אפילו בעל חיים יכול לבנות את ביתו. אבל יש אישו אובייקט, אישו גוף, שהוא זה שבודד את הבית. חוכמות על פניו, זה לא גוף. אז זה כבר ברמת הפשט, כשקוראים לפשט הפסוק, הוא לא כך מובן. זאת אומרת, חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה, גם פה. יש פה את העניין, עניין אחד זה עניין הבית, ולאחר מכן חצבה עמודי השבעה. מה זה אותם עמודים? אם אני מנסה לחשוב על תוכנית של בית, אז זה הפוך. צריך להיות קודם כל חצבה עמודי השבעה, אבל גם הם בנתה ביתה. החציבה היא קשורה לבית או לא קשורה לבית? ביחס למה מדובר פה. המשך יותר מובן מהבחינה הזאת, הפכה טבחה, שחה ינה, הפכה שולחנה, שזה נראה מתייחס כבר לשלב השני, לאחר שלאדם יש בית. הוא יכול גם להתחיל לארח אנשים, יכול לארגן סעודה, זה הסדר, זה נורמלי. שלחן ערותיה תקרא על גפי מרומי קרת, קרא למי? שלחה את נערותיה, באופן פשוט זה שליחות, כמו שיש נערות פרו, עכשיו את המתה. המושג הזה של נערותיה, כמו שאסתר שולחת את נערותיה למרדכי, הנערות הן משרתות שגם כן קוראות לבוא. אז יש לנו פה חוכמה, יש לנו פה בניין, בית של החוכמה, סעודה שמארגנת החוכמה, ושליחה של נערות על מנת להזמין מישהו לאותה סעודה. לכאורה היינו מצפים שמי יגיע לאותה סעודה של החוכמה. סתום, אנשים חשובים, חכמים, פילוסופים, אנשים שבאמת עוסקים בענייני החוכמה. המשך, מי פתי יסור הנה, חסר לב, אמרה לו. שפעם אין דבר לא ברור. שולחים שליחים של החוכמה, ומי מגיע? הפתי. זאת אומרת, לא כך מובן מאיזשהו בניין מאוד מאוד פשוט, מאוד נעים, הופך להיות מעין מאבק כזה פה, בתוך הפסוקים, מי פתי יסור הנה, חסר לב, אמרה לו, לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי. עזבו פתאים וחיו וישרו בדרך בינה, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. מעין מאבק כזה, שנראה שהחריבו את הסעודה, לא? שזה סעודה, ופתאום בלגן כזה. פרשנים כבר גם כן מתבוננים עם הפשט פה של הפסוקים. באמת הפשט הפשוט זה הכיוון שרשי הולך. כמעט כמעט יוצא אפילו מפשטי הפסוקים, ודאי אנחנו גם למדנו את הפרקים הקודמים, חוכמות בנתה בעיתה, וחוכמות בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. אז למה לא כתוב, חוכמה בנה השם את העולם? אלא נראה לכאורה, שהקדוש ברוך הוא, בעצם מייסד את העולם, כבית של החוכמה. החוכמה היא המערכת בעולם. זה מעניין. זאת אומרת, באופן פשוט, מי המערך פה? מי בעל הבית? ודאי, ריבונו של עולם זה פשוט. אבל מי, איפה זה בא לידי ביטוי בהבנה שלנו? החוכמה. החוכמה היא המערכת, היא בעלת הבית. כך כתוב, חוכמות בנתה ביתה. אומר רש"י, בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם, ואם אני עובר לפסוק חוכמות בנתה ביתה, זה הבסיס. הבית נבנה בחוכמה. זאת אומרת, יש פה בית במשמעות קצת שונה ממה שהבנו בהתחלה. אם בהתחלה הבנו שבית פירושו של דבר שיש בית, ויש את הבעל בית. ביתה במשמעות הבעלותית. אבל יש בית לא במשמעות של לבנות משהו חיצוני, אלא הבית עצמו, הקירות, התוכן, הקרמיקה, הבלטות, הכל בנוי ממה? מהחוכמה. חוכמות בנתה ביתה פירושו של דבר שהעולם בנוי מהחוכמה עצמה. החוכמה היא חומר הגלם של העולם. זה לא רק שיש פה חוכמה שהיא לוקחת דבר חיצוני, אלא החוכמה היא עצם בניין העולם. זאת אומרת, כשאנחנו מתבוננים, אנחנו יודעים שחוכמה זה לא סתם חוכמה אנושית, אלא מדובר פה על חוכמה, חוכמת התורה. החוכמה של התורה היא החומר גלם שאיתו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. זה הבית.
לא מבין את המשפט, חוכמות בנתה ביתה, כאילו, בחוכמות היא בנתה את הבית
שלו? חוכמות בנתה ביתה, מה?
חוכמה, במי מדובר?
על החוכמה.
חוכמה,
ש...
לא, זה יוצא קצת לא מובן.
למה?
כי החוכמה בונה את הבית שלה,
הרב מסביר
שהחוכמה
היא
חומר הגלם, אבל מי בונה?
היא גם, זה העניין של החוכמות, היא גם חומר הגלם וגם המערך, היא גם הבעלות על הבית שייך לחוכמה, וגם היא, הדבר נבנה בו עצמו. זה נכון גם בבית. גם כשאדם מתחתן, אז בעצם יש את החומר גלם במשמעות של אבנים ועצים וכו' וכו'. אבל הבית נבנה גם מצד התוכן הפנימי שלו. האדם, הוא בונה את הבית. יכול להיות אדם שגר בבית, ולאחר מכן יוצא מבית, נכנס בן אדם אחר לבית. הבית, על פניו, מבחינת המבנה החיצוני שלו, הוא בדיוק אותו בית. אותו אדריכל, אותו קבלן, אותו מהנדס, ואותם בנאים בנו. לא השתנה שום דבר, זה אותו בית. ועדיין, זה לא אותו בית. אז זה נכון שמבחינת חומר הגלם, הוא אותו בית, אבל בית יש לו משמעות הרבה יותר גדולה מאשר רק המבנה. זה אנחנו מבינים גם היום. אדם בונה את ביתו. אדם שמתחתן, הוא בונה את ביתו. נכון? הוא לא בונה את ביתו, הכוונה דווקא בחול ואבנים. הוא בונה את ביתו במשמעות שעכשיו הוא בונה את הנדבכים. נותן את התוכן, את המשמעות. פה זה יותר מזה. פה זה גם התוכן, הוא גם החתן, אבל הוא גם הבסיס עצמו. שני הדברים האלה נמצאים פה, וזה החוכמות. חוכמות בנתה ביתה. חצבה בנותי השבעה, שבעת ימי בראשית. מובן מאוד, אם אנחנו אומרים שמדובר פה על בריאת העולם, שנברא בחוכמה, והחוכמה היא זו שבה נברא, דרכה בה נברא העולם, אז ודאי שמדובר פה על עמודי השבעה, זה שבעת ימי בראשית, שכל יום ויום זה איזשהו בסיס, איזשהו יסוד שעליו מושתת העולם, איזושהי קומה. דבר אחר, זין ספרים שיש בתורה ועם מסוארון, ספר לעצמו במסכת שבת. זה קשור לפרשת השבוע שקראנו אתמול, מה זה אותם יסודות, זאת אומרת, זה חוכמה כשיש בה מדרגה נוספת, לא רק בבניין החיצוני של שבעת ימי בראשית, אור חושך, הקיע, כולי, אלא יש פה מציאות של בניין רוחני של שבעת הספרים, שבעת ספרים שיש בתורה. שאם אנחנו לוקחים בחשבון, זאת אומרת, יש בראשית שמות ויקרא, במדבר עד ויבן סוהרון, ויבן סוהרון, מי ויבן סוהרון עד סוף ספר במדבר, ואז ספר דברים, כך צריך לעשות את החשבון. ככה זה יוצא לנו, גם ויבן סוהרון ספר בפני עצמו, אבל זה פשוט לא רק ספר בפני עצמו, אלא גם הוא מחלק את שני החלקים. זאת אומרת, גם בשעת הדברים נראה כן, שמורים לא להצמיד פורנות לפורנות, אז משמע שיש פה נקודה של הפסק, אני לא ממשיך את אותו דבר, אלא יש פה הפסק, שנוצר פה עכשיו מסיבות חדשה. אבל מראה שרואים בפירוש שהוא הבין, שווי מן סוהרון זה ספר בפני עצמו, ואחרי זה יש עוד ספר. סתם מעניין, כי זה לא דבר מובן מאליו. תבחה תבחה מסחה ינה, מזגם במים, כמו יין חזק שאינו ראוי לשתות חי. זאת אומרת, יש פה גם אחרי שכבר יש את המציאות של העולם בחוכמה, צריך גם לבסט אותו. חשבתי לעצמי כשקראתי את הדברים, כשלמדתי את הדברים, שאולי יש פה צירוף של מידת הרחמים יחד עם מידת הדין. מסחה ינה, זאת אומרת, יש איזשהו יין מאוד מאוד חזק. במידת הדין יש לה עוצמה גדולה מאוד. כאשר מצרפים למידת הרחמים, אז המידת הדין היא כבר קצת מתקהה, היא כבר לא כל כך חריפה. כך גם יחד עם יין חזק, קשה מאוד לשתות אותו. על פניו, הייתי אומר, דבר הכי משובח, יין חזק. אולי יש בו ריכוז הכי גבוה של אלכוהול, אבל לא, זה לא ראוי לשתות. למרות שהוא הכי מרוכז, אם הייתי שואל בן אדם, מה יותר משובח, יין או יין עם מים? אולי שהתשובה הייתה, יין. היין זה הגפן בשיא תוקפו, בשיא גבורתו. אבל התשובה היא לא נכון, כי הוא לא ראוי לשתייה. כך גם הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין. צירף עם מידת הדין את מידת הרחמים, ושמר את מידת הדין לצדיקים לעתיד לו. ששם באמת אפשר לקבל גם את מידת הדין עם כל התוקף שלה. הפרחה שולחנה כל יצירת לך ויבש. זאת אומרת, כל היצירות של הדברים שהם לחים, שהם יבשים, של חנה ארותיה, אדם וחווה, דבר אחר, משה ואהרון. אנחנו ממשיכים את שני הכיוונים. או אדם וחווה, אם אנחנו מתייחסים לבריאת העולם, או משה ואהרון, אם אנחנו מתייחסים לתורה עצמה, שזו הופעה של חוכמה. זאת אומרת, זה מעניין, מה זאת אומרת של חנה ארותיה, אדם וחווה? ושל חנה ארותיה, הייתי מצפה שיגידו, הזמין הנערותה, לא? לא מזמינים את אדם וחווה, זאת אומרת, הסעודה היא לא ארוחה לקראת אדם וחווה. זה נראה מוזר, לא? על פניו, בפשט הפסוקים של חנערותה, תקרא על גפי מרומי קארת, לכאורה הייתי מצפה שלא שלחה את אדם וחווה, אלא הזמין את אדם וחווה. לגבי משה ואהרון אני יותר מבין. כי משה ואהרון יש צעד שהם למעשה מופיעים את התורה אל עם ישראל. ולכן שולחן ערותיה זה להורדת התורה, קבלת תורה ולימוד התורה אל עם ישראל. אבל באדם וחווה, מה פירוש שולחן ערותיה? על מה מדובר פה? יכול להיות שגם עניינו של האדם בעולם זה לגלות את אותה חוכמה, להופיע את אותה חוכמה. זאת אומרת, כאשר אדם נברא וחווה נברתה, הם עניינם להופיע את אותה חוכמה בעולם. זאת אומרת, כי כאשר אנחנו רואים איזשהו בניין מאוד מאוד מפואר, והתיאור פה הוא תיאור נפלא מאוד. איך הכל נעשה מתוך חוכמה, מתוך בניין בית. ואז, רגע, אבל עכשיו חלק מהחוכמה זה שיהיה מי שידע להעריך את אותה חוכמה, שיהיה מי שיהיה מסוגל לקבל. אבל שאלה, מה תכלית העניין? תכלית העניין זה שהאדם יוכל, או תכלית האדם שתופיע אותה חוכמה? הביטוי ששלחה נערותיה באופן פשוט מהו? שיש עניין שאותה חוכמה עכשיו תופיע בעולם. דרך מי היא מופיעה? דרך האדם. האדם מופיע. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה וענייננו להופיע את החוכמה האלוקית. ודאי זה גם טוב לנו. אבל זה כבר דבר שנגזר מזה שאנחנו מופיעים את החוכמה האלוקית. שלך נערותיה. ניפת יסורן החסר לב אמרה לו. מסביר רש"י בהמשך, מפת יסורנה, וילמוד אותי ויתחכם, ויחכם. איכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי, ביין שמזגתי. יש פה הזמנה לסעודה. בואו, תאכלו מהלחם, תאכלו מהיין, מהלחם של החוכמה ומהיין של החוכמה. ומה זה פתי? פתי זה מי שלא יודע את החוכמה. זאת אומרת, וזה דבר שגם צריך להתבונן בו. מי שמסתכל על העולם, אולי זה גם קשור לרמב״ם, שהרמב״ם אומר איך אדם יכול להגיע לעניין האמונה. אדם יכול להגיע לעניין האמונה להתבונן על כל הפעולות שהקדוש ברוך הוא פעל, על כל הופעת השם בעולם. כשאדם מתבונן על פעולות השם בעולם, זה עצמו תבחה תבחה, מסכה ינף, אבחה שולחנה. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא הכין לנו עולם כל כך מתוקן, כל כך נפלא לחיי בני אדם. אפשר לראות את זה היום, יש חלליות שמטיסים אותם יום למאדים. מנסים לבדוק אם יש שם אפשרות של חיים, וככל שאני יותר מתבונן על כל המחקרים של נאסא הבינלאומיים, של טסת דברים לחלל, אתה רואה כמה כדור הארץ הוא מתוקן לאדם. כמה הוא מתוקן. כמה האטמוספירה היא מתאימה, כמה כוח הכבידה, כוח המשיכה מתוקן, כמה האפשרויות של המים, של הנהרות, של החיים. זאת אומרת, אני יותר משמעניין אותי מה קורה בכוכבים, בגרמי השמיים, בכוכבים העליונים, אני כל פעם מתפעל, ברוך השם, איזה כדור נפלא אנחנו חיים בתוכו, איזה עולם נפלא אנחנו חיים בתוכו, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אבל אולי זה חלק ממה שהוא בא לומר לנו. איזה עולם נפלא אנחנו חיים בתוכו. בואו, יש פה סעודה נפלאה, רק צריך להתבונן. אנחנו יושבים פה, שומעים ציוט הציפורים, רואים את השקיעה, אותותות. ההתבוננות היא התבוננות ממש נפלאה. זה פלא. רק בואו, מפתי אסורן החסר לב אמר לו, רק תבוא תתבונן, רק תכנס אליי הביתה. תראה את האוכל שאני ערכתי לך, תראה את המזון שיש פה. התפעלות נפלאה. כך אומרת החוכמה. לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי. עזבו פתאים וחיו את דרך הפתיות, וישרו לשון פעם כמו באשר רוח זר רגליו. עזבו את חוסר השלמות, ובואו. מלבים גם חוזר אני חוזר לתחילת הפסוקים. אומר כך, חוכמות בנתה בעיתה, שב לעניין שאמר למעלה שבניין העולם נבנה על ידי החוכמה, כמו שנאמר השם קנה נרשי דרכו. הוא מדבר בניין העולם לבית. זאת אומרת, פה יש רק עניין של דמיון. אם בהתחלה בפרק הקודם דיברנו על בניין העולם כבניין עולם. עכשיו, יש פה כבר את בניין העולם באופן שאנחנו יכולים לאחוז, באופן של בית. זאת אומרת, הרי כשקראנו בפרק הקודם, דיברנו על השם קנה נרשי דרכו, קדם מפעליו מאז, מעולם נסחתי מראש, מקדמי ארץ, בין תאומות חוללתי, בין מעיינות נכבדי מים, בטרם רים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי. דיברנו על בריאת העולם. אומר המלבים, אנחנו עוברים עוד שלב. עד עכשיו דיברנו על העולם, אבל ספרים כל כך גדולים. איפה אני יכול לגוע בכל הגודל הזה? כל החוכמה העליונה הזאת. אומר המלבים, טוב. אומר לשלמה המלך, בוא ניכנס הבית רגע. בוא ניקח רגע את, את כל הבניין הגדול הזה, ונתבונן בו ממשמעות של בני. בוא תכנס רגע פנימה. ופה אנחנו יכולים כבר לגוע, להתחיל להרגיש את הדברים באופן יותר, עולם הזה, באופן יותר שאנחנו מסוגלים להתחבר אליו כבני אדם. וזה מה שהוא ממשיך, הוא מדבר בניין עולם לבית, כמו שנאמר, בחוכמה מבני בית, שמדבר מבניין העולם, הבית הכללי, ויוצא מן העין אל האש. כמו שאמרו חז"ל, למשל לזורה שישה זרעים, ואחרי זה חצבה עמודיה, שהוא מה שיצאו פרטי העולם, כל אחד ביומו שמעודי הבית, שהבית נבנה בדיבור הראשון, עמד באוויר, תולה ברפיון על היולי, והיה בכוח ולא בפועל, ועומדי הבית יהיו שבעה. זאת אומרת, מדובר פה על בריאת העולם, שמדמים אותו לבניין הבית. תבחה תבחה שהסעודה אשר הכינה, לקרואים מלא כל טוב, ונעשה בגלוי, ולעין כל שתבחה תבח ואכן. אפשר לראות. ומסכה ינה, על פי המליצה, החוכמה היא מזון הנפש. מדמה אותה כמכין כל מיני מאכלי לסעוד הלב, שכן נברא החוכמה יסדרו את הלב, בל ינוע מרוחות ושערות, שהם ציורי היצר המחרידים אותו. ומשיחת היין רומז לדברי הבינה, שיין משמח את הלב וינסה אותו. וכן הבינה יוצאהו להבין דבר מדבר ולהרחיב רוח בינתו. עכשיו פה, מסביר פה המלבים עכשיו נקודה חשובה. הוא אומר כך, קודם כל, החוכמה יסועדת את הלב. עם הזון. מה הכוונה היא סועדת את הלב? יש איזשהו חלל שהקדוש ברוך הוא ליבי חלל בקרבי. הקדוש ברוך הוא את האדם ברא, האדם נברא באופן כזה, שיש איזשהו מציאות של חיסרון. הלב חסר משהו. והמזון, היכולת באמת למלא את הלב, זה מכוח החוכמה, מכוח ההתבוננות על החיים, על העולם, על מגמות העולם, תורה, תורה. שכן דברי החוכמה יסדו את הלב בל ינוע מרוחות ושערות שהם ציורי היצר המחרידים אותו. מה הכוונה ולמה זה כך? הרי, מה זה חלק מהעניין? הלב הוא קשור, כמו שדיברנו, הרבה לכוח הרגש. והרגש הוא דבר שהוא נע ונד. היום אדם מרגיש כך, מחר אדם מרגיש אחרת. זה דבר שהוא, אין בו קביעות. חוסר הקביעות הזאת, גם יכולה ליצור חוסר סיפוק. אדם כל הזמן נמצא באיזשהו תנועתיות כזאת, של הלוך ושוב, שכל רוח ושר מזיזה אותו ממקום למקום. אדם חי בחרדה כל הזמן. חרדה איומה. כשאדם פתאום עומד בניסיונות, יכול להיות בניסיונות שאנחנו מברכים עליהם, יכול להיות ניסיונות שהם למוטב, שפחות שמחים הם. כשיש רוחות, כשיש שערות, אז יש חרדה. אפילו לפעמים מדברים טובים יש חרדה. גם כשאדם הולך לקראת מהלכים חיוביים בחייו, גם כן לפעמים יש אישי חרדה. כי זה הרגש. אין מציאות של משהו שקובע אותו, שמייצב אותו, שמאפשר לו ביטחון. וכשאדם הוא חרד, אז חייו הם אינם חיים. כל הזמן נמצא בחוסר סיפוק פנימי כזה. החוכמה היא זו שסועדת את האדם שלא ינה מרוחות ושערות. ומשיחת היין רומז לדברי הבינה, שהיין משמח את הלב וינסה אותו. וכן הבינה יוצאו להבין דבר מדבר ולהרחיב רוח בינתו. עכשיו יש בינה, זה כבר מעבר לזה. בינה זה לא רק דבר שמייצב את האדם, אלא בינה גם נותן לו סיפוק. כי האדם מצליח גם להיות יציב, גם להיות בטוח, לא להיות חרד, ומצד השני הוא גם מצליח להתחדש, מצליח להבין דבר מתוך דבר. מצליח לברר לעצמו דברים וזה דבר שכבר גורם לשמחה, שזו מדרגה נוספת, חוץ מהמדרגה הראשונה. הפרחה שולחנה במיני ממתקים ויתר עיני סעודה, שזה רומז על הדעת של כל מיני ידיעות שבעולם, שזה חוכמה, בינה, ודעת, שזה כבר מה שנקרא הלפתן שבסוף, המנה האחרונה, שפה כבר חוץ מהעצם המזון והיין, שזה כבר מאפשר ליהנות איזו הנאה מרובה מהמזון, לרומם אותו, לתת לו עוד משמעות נוספת. ואחרי זה הדעת, זה כבר הממתקים. הדברים שכבר רבים לכך באופן מיוחד, שזה החיבור של החוכמה והדעת. שלחה זו שלישית, שהחוכמה לא תקרא את המסובים בעצמה, רק לידי נערותיה. כי החוכמה לא תבוא אל האדם מעצמו, רק צריך לקבלו מפי החכמים והנביאים והמורים, והם הנערות אשר תשלח בכל דור ודור. אומרת, מי זה אותם? למה נערותיה? שואל המלבין בעצם את השאלה שגם אנחנו שאלנו בפשט. מי זה אותם נערות? למה אי אפשר לבוא ולהגיד שהחוכמה היא קורית בעצמה? למה שולחת את נערותיה? אלא היא שולחת את החכמים בכל דור ודור ללמד תורה. ואת המלבין זה מעניין, כי הוא עבר מההסבר הראשון של בריאת העולם, בעצם למשה ואהרון, לאיש עם מידה. זאת אומרת, הוא עובר כבר לעניין, כי המלבין מסביר על דרך הפשט, באמת בפשט, מאוד קשה להבין מה זה שלך נערותיה ביחס לאדם וחווה. מאוד מובן מה זה בניין הבית ביחס לבריאת העולם. פחות מובן מה זה שלך נערותיה. לכן הוא פה כבר מדבר לחכמים שבכל דור ודור, ולאדם תקרא על גפי מרומי כרת להזמין אל הסעודה. זאת אומרת, היכולת להגיע אל החוכמה היא לא על ידי זה שהאדם אומר לעצמו, טוב, נו, כמו שקצת איתו אמרנו, רק נתבונן בחוץ. נתבונן בחוץ זה ודאי דבר נפלא מאוד. אבל חוץ מזה, בשביל להגיע לאותה חוכמה, חייבים ללכת, כמו שאומר המלבים, מפי החכמים והנביאים והמורים, והם הנערות אשר תשלח בכל דור ודור. בכל דור ודור יש את היכולת לקבל את אותה חוכמה. וזה, המלבים אומר פה שני דברים. גם את עצם העניין שהחוכמה ניתנת על ידי שליחים, על ידי חכמים, וגם שבכל דור ודור יש את הנערות. יש את הנערות. אולי לכן גם הביטוי הוא ביטוי של נערות. יש, אם היו כותבים איזה ביטוי של ותשלח, שלחה את החכם, תקרא על גפי מרומי כרת, אז הנה אומרים, חכם זה דווקא מישהו מסוים. אבל נערותיה, זה, אין להם איזשהו קומה מצד עצמן לאותם נערות. נערות זה לא כך עקרוני מזה, הנערות. ודאי שיכול להיות שהן נערות נפלאות מאוד, אבל זה לא הנקודה, הם לא הנושא. הם לא הנושא, הם בטלות למי ששלח אותם. והחכמים שבכל דור, אותם שליחים, הם בטלים למי ששולח אותם. ומי שולח אותם? החוכמה, חוכמת השם. נמשיך עוד טיפה. מפתי, והם המזמינים גם את הפתי ואת חסר הלב. זאת אומרת, אני על דרך הפשט הייתי אומר, מי פתי אסור הנה, שאולי מישהו לא פתי, היה מגיע לבד. ואת הפתי, זה הנערות צריכות ללכת ולהזמין אותו. כך, על דרך הפשט, הייתי יכול לבוא ולהסביר. המלבים לא מסביר כך, ויכול להיות שביוק מהסיבה הזאת, כי הוא מבין שכל הזמן השליחות חייבת להיעשות על ידי חכמים. אין דבר כזה שהיה מגיע מעצמו. אבל לכן הוא מסביר מי פתי, והם מזמינים גם את הפתי ואת חסר הלב. הם מזמינים ודאי את כולם. גם את הפתי וחסר הלב, והפתי הוא נפתה מפני חיסרון הדעת שלא ישיג חוקי החוכמה. לא ישיג. לכן מזמינים אותו. והוא כעונה פותה. חסר הלב הוא גם מי שיודע חוקי החוכמה, רק שחסר לו כוח המושל לכבוש את יצרו ולהתגבר על תאבותיו וציוריו הרעים, שהם מתנגדות אל חוקי החוכמה. פה הדברים הם נפלאים מאוד. צריך לראות אותם קצת כיחידה שלמה, אולי נראה את זה בלי נדר, בפעמים הבאות. שיש פה שני דברים. דבר ראשון, האדם שפשוט לא למד. ליבו עדיין לא נפתח אל החוכמה. האדם השני, ליבו נפתח אל החוכמה. אבל הוא לא מצליח להתגבר. הדברים האלה הם דברים שאפשר לראות אותם, ואולי יש פה גם אישי הדרכה. דבר ראשון שרוצים לבוא וללמד חוכמה. חוכמה אמיתית זו חוכמת התורה. מי הכתובת הראשונה? מישהו חכם? זה ברור. אבל אם רוצים לבוא עכשיו להיות כנערות, מי צריך לפנות? דבר ראשון על הפתי. מי זה הפתי? מי שלא יודע בכלל חוכמה. ולאחר מכן זה החסר לב. החסר לב, הוא יודע חוכמה, והוא לא אנטי. אבל הוא לא מצליח להתגבר. הוא לא מצליח להתגבר. הפתי, אני מבין מצוין, למה צריך לבוא אליו להזמין אותו. הרי הוא לא יודע, בוא נלמד אותו. החסר לב, לא כך ברור לי למה צריך ללמד אותו. הרי אותו חסר לב, הוא יודע. אז מה יש לי ללמד אותו בעצם? יש לו בעיה בכוח הגבורה שלו, בכוח הכובש שלו, הוא לא יודע להתגבר על יצרו. אז מה זה יעזור אם אני אלמד אותו? התשובה היא זה יעזור. אם באים ומלמדים חוכמה גם לחסר לב, החוכמה בסופו של דבר פועלת. אז באים ומלמדים ומלמדים, והחוכמה משפעת. כי זה בניין הבית, זה הבסיס. אז גם אם אדם יש לו איזשהו קושי בבניין שלו, דרך לימוד החוכמה, בעזרת השם, הוא גם ישכיל ויבין.